שלום לכולם, אנחנו מתחילים היום סדרה חדשה, קראנו לה קודש וחול. המטרה של הלימוד הזה בעצם לברר את היחס שבין הקודש והחול בחיים שלנו, בין ברמת הפרט, בין ברמת האומה, בין ברמת האנושות, ההיסטוריה, אנחנו נראה את זה בהמשך. הדרך שנעשה את הדברים זה על בסיס לפחות שלוש חטיבות בספר מאמרי ראייה, בסוגיית הקודש והחול. החטיבות האלה נקראות נהדר בקודש, נון א' ד' רש בקודש, נהדר בקודש. הרב בנה, הייתי אומר, חטיבות, שלוש חטיבות, ובכל פסקה הרב בעצם עוסק בנקודה מסוימת ביחסים שבין קודש לחול, ואני מאמין שמכוח הפסקאות האלה אנחנו נצא, הייתי אומר, למרחב יותר רחב. חלק מהשיעורים נסתפק בכתוב, חלק מהשיעורים אולי נשפר ונשדרג עם דפי מקורות על גבי הפסקאות האלה. בסדר? אבל זה יהיה בסיס היציאה שלנו. הדף הזה, אני מאמין שיש לנו עבודה של כמה חודשים על הדף הזה, אז כדאי לשמור אותו. טוב, היום אנחנו רוצים להתחיל בפסקה א', הייתי אומר, ממש יסוד היסודות. הפסקה הזאת בעצם יש בה שתי נקודות מרכזיות. בואו נתחיל. את הלימוד הארוך הזה, אולי רק עוד הערה טכנית, מי ששם פה את הפסיקים והנקודות זה המחשב. המחשב טועה, בסדר? הרבה פעמים הוא לא שם את הפסיקים והנקודות במקום, אז לא להתייחס לפסיקים והנקודות. את הלימוד הארוך הזה, פסיק, שרק בבירור הידיעה שלו, תלוי הוא הביאור של פתרונן של כל השאלות הקשות שבחיינו, הפרטיים והכלליים, פסיק, אנחנו חייבים לבררו ברור אחר ברור. בספרות ובחיים, בלא ערף, בלא שום התרשלות, כלל וכלל. נקודה. הבירור הזה הוא ידיעת הערך של הקודש ושל החול. פסיק. בייחוד במזוגם ובחיבורם בחיינו הפרטיים ובחיינו הכלליים. נקודה. בייחוד בחיי התנועה הלאומית שלנו, הציונות, החילונית, פסיק, שנתעוררה בתקופה האחרונה בצורה כל כך בולטת ומרעשת. פסיקו נקודה, אנו חייבים, חייבים אנו, הייתי שם פה נקודה, חייבים אנו לעקור את הטעות המצויה בשתי הקצוות. פסיק, מחויבים אנחנו לברר ולהודיע את המציאות של שני הצדדים הללו ביחד בחיינו. עוד פסיק, את אי האפשרות להכחיד או גם לעזוב את אחד מהם, את אחד מהם, נקודה. הקודש ויכול יחדיו, שני יסודות של חיים הם לנו. שניהם דורשים מאיתנו פיתוח והערכה נכונה, טיפול והשגחה. פסיק. והמזיגה היפה של שניהם, ביופיים ושיפורם, תעלה את כל העולם לערך העליון של הדרת עוז, של הדרת עוז, עוז קודש קודשים. נקודה. עד לכאן הייתי אומר, חשיבות הנושא בכלל, חשיבות הסוגיה. עד כמה זה קריטי. עכשיו הרב מתחיל להגדיר את היחס בין הקודש לחול, ומה ההשלכות אם החול או הקודש לא מבינים שהם נזקקים אחד לשני, לפי היחס המדויק והנכון ביניהם. כלומר, החול נזקק לקודש לא כמו שהקודש נזקק לחול. אנחנו נראה את זה בחלק השני בהמשך. נקרא, אם הגענו עד לפה עד סוף הפסקה, אם יאמר החול להינתק מן הקודש ולהפקירו, שולח החול בעצמו בזה יד בנפשו, מאבד עצמו לדעת. ואם יאמר הקודש לעזוב את החול, הרי הוא מדלדל בזה את כל ערך החיים שלו, את כל ערך החיים וכל ערך המפעל וההשפעה שלו לטובתו ולטובת העולם. נקודה. הקודש והחול אחים אמה. דרך אגב, רק אולי נתקדם טיפה. זה שיש שני ערכים שהם כל כך יסודיים, הקודש והחול, זה נכון. אבל הקודש והחול הם אחים. כלומר, מה כאן הרב רוצה לומר? קודם כל בהבנה הפשוטה.
ביחד.
הם ביחד, אבל? אבל הם לא? הם לא אחד. הם אחים, אבל לא אחד. בשפת החבר'ה, אחדות, אבל לא אחידות. זאת אומרת, הם לא זהים. שני אחים, אפילו תאומים, הם לא זהים. כלומר, נכון שצריך להיות יחס וקשר של אחווה. נראה בהמשך מה זה אומר, כן? מה זה תכונה, מהי תכונת האחווה בעצם. אבל הם רק אחים. אז מצד אחד הם אחים, אבל מצד שני הם רק אחים. לא יודע. או לא יודע מה זה קודש, או לא יודע מה זה חול. שואל יהודה שאלה, את השאלה. איפה שמים את הקו, את הגבול, בין קודש לחול? שאלה, ללמוד תורה, קודש. בסדר. לרכב על אופניים, חול, לא יודע. לטייל בארץ ישראל, פוליטיקה, שאלות, אה? אז בזה אנחנו הולכים לעסוק. הקודש והחול אחים הם, יד ביד מחויבים הם ללכת כל אחד, יד ביד מחויבים הם, עוד פעם, הקודש והחול אחים הם, הפסיק. יד ביד מחויבים הם ללכת כל אחד במסילתו, הנה עוד פעם רואים שכל אחד את המסילה שלו, על דרך החיים, פסיק, וביותר על דרך התחייה הלאומית אשר לנו להחיותה באמת. טוב, בואו נתחיל, אנחנו לא ממהרים לשום מקום, בעזרת השם יש לנו דרך ארוכה, בואו נתחיל לאט לאט. את הלימוד הארוך הזה, שרק בבירור הידיעה שלו, תלוי הוא הביאור של פתרונן של כל השאלות הקשות שבחיינו הפרטיים והכלליים, אנחנו חייבים לבררו בירור אחר בירור, בספרות ובחיים, בלא ערף, בלא שום התרשלות כלל וכלל, הבירור הזה הוא ידיעת הערך של הקודם ושל החול, שלוש נקודות. טוב, את הלימוד הארוך הזה, הביטוי לימוד ארוך, מה מזכיר לכם? שולחן ארוך. מישהו מוכן להגדיר את הביטוי הזה שולחן ארוך? מה המקור של הביטוי שולחן ארוך בחזל, או לפחות אחד המקורות? איך? שמה? לא, מה המקור? ניתן רמז. מה המקור ברשי על התורה? איפה פגשנו פעם ראשונה? לא יודע אם פעם ראשונה, נדמה לי פעם ראשונה. את הביטוי שולחן ארוך ברשי בפירושו על התורה. חבר'ה, למה אנחנו ממציאים? או שיודעים או שלא. כן או לא. מישהו זוכר איפה רשי אומר את זה? לא, מותר להגיד, לא יודע, מה קרה? לא יודע, אני גם הרבה דברים, הרבה מאוד דברים לא יודע. אוקיי? ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם, אומר רשי, ואלה המשפטים, פרשת משפטים אחרי פרשת יתרו, המון המון פרטים פרשת משפטים, דיני נזיקין, דיני ממונות וכו' וכו', ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם, אומר שם רשי במקום, אתה משה רבנו צריך ללמד את עם ישראל את הדינים ואת המשפטים, לברר את הדברים בצורה מדויקת ומפורטת, שזה יהיה כשולחן הארוך לפניהם. בואו ניקח את המשל, משם נגיע לשולחן, משם נגיע לנמשל. שולחן ארוך, כפשוטו עכשיו, עכשיו סעודה. בסדר? שולחן ארוך. מה זה שולחן ארוך? שב תאכל. לא, שב תאכל זה התוצאה. כן, אבל מה? שולחן ארוך. הכל במקום. קודם כל יש את כל החלקים, נתחבר רגע לבין הנמונה. יש את כל, מה שנקרא, את כל סוגי הצלחות, הסכומים, המפיות, הכוסות, המנות הראשונות, המנות המרכזיות, המנות האחרונות, המלצרים, הכל מוכן. נכון? השולחן ארוך. עכשיו, אחרי שהשולחן ארוך, שב תאכל. כלומר, יש מצבים שבהם השולחן לא ארוך. זה לא נעים לאכול כשהשולחן לא ארוך. למשל, האם מישהו התחיל פעם ארוחה, יכול להיות שכן, מכון מרקול אפשרי, שיש לו בצלחת רק חביתה, או רק ביצה קשה. אין לו לחם, חמאה, סלט, גבינה, שלוש נקודות. יש לו בצלחת חביתה. אכלת צלחת, פתאום רגע, הוא לא שבע. צריך גם לחם. טוב, התחיל לאכול לחם, רגע, זה לא טעים, צריך להביא חמאה. טוב, מאמר לך לחצי השני של הפרוסה חמאה. רגע, נתקע לי בגרון, צריך סלט. רגע, אבל צריך גם לשתות משהו. כל 10 שניות הוא קם להכין משהו. האם זה קרה? כן. זה דוגמה, חבר'ה, זו דוגמה לאו דווקא בענייני אכילה. זו דוגמה בכלל הגישה בחיים, מה שנקרא סמוך, אתה מכיר את הביטוי הזה, סמוך, מה שנקרא, מתקדמים תוך כדי תנועה.
ואם נשאר לב בעצם הרבה פעמים בחיים.
זה ככה. הישראלי המצוי. זה קורה. הישראלי המצוי, מה שנקרא, מתקדמים, יהיה בסדר. תוך כדי תנועה. בסדר? אבל אנחנו מבינים שזה לא רציני ככה. כלומר, שולחן צריך להיות ארוך. כל החלקים, כל האמצעים, היחס הנכון בין החלקים. מישהו פעם היה בחתונה? כן. היה בסעודת שבת? כן. לא מגישים מיד מנה ראשונה בשר שחונק אותך. קודם כל, איך קוראים את זה בצרפתית? איך? פרטיב. פרטיב, כן? איפרטיב. פרטיב. בקיצור, איך קוראים, תגיד זה בעברית? מה שנקרא, מגרר את התיאבון, מה שחזל קוראים לזה. הפרי הזה, כן, שפותח, מה שנקרא, כן, פותח. כל אחד והזה שלו, כן. אז אחד זה פרי, ואחד זה מה שאתה אמרת, וכדומה. בסדר. אז יש משהו שקודם כל הוא פותח את התיאבון, אחרי זה יש מנה ראשונה, אחרי זה יש מנה עיקרית, בסוף יש איזה כינוח, עדיף שאולי יהיה מתוק, לצד עם זה טעם מתוק. בסדר. בקיצור, ברור ששולחן צריך להיות ארוך. שולחן ארוך יש את כל החלקים, ויש את היחס הנכון בין החלקים. יפה. אנחנו, אומר הרב, את הלימוד הארוך הזה, לעניות דעתי הרב רומז כאן, לביטוי שולחן ארוך, כלומר, סוגיית הקודש והחול, הבירור, קודם כל הלימודים, מה שכאן הרב קורא בספרות, קודם כל ללמוד מה זה קודש, מה זה חול. אחרי זה איך אני מגשים את זה בחיים, עם כל המורכבות והסיבוכיות של המציאות הזאת, ובחיים, זה לימוד וקיום שצריך להיות מאוד מדויק, מאוד מסודר, מאוד נכון. אני לא יכול לבוא לבירור הקודש ויכול בצורה שהיא לא נכונה והכל באיזה בלגן. זה לא הולך ככה. כי אז באמת אנחנו נחלל את הקודש ונקדש את החול. נכון, בשם קודש החול, קידוש החול, אנחנו נחלל את הקודש. ובשם הקודש שבחול, אנחנו נחלל, נקדש, או כלומר לא נקדש את החול. כלומר, אנחנו חייבים להגדיר את הדברים. גם המילים שרק בבירור הידיעה שלו, המילה בירור, זה מלשון מה? ברירה, שורש ברר, הלכות בורר. נכון, איך מתחיל ספר מסילת ישרים? פרק א', אחרי ההקדמה. יסוד החסידות, או שזה ההקדמה? פרק א', יסוד החסידות ושורש העבודה, התמימה הוא, שיתברר ויתאמת לאדם, מה חובתו בעולמו וכו'. יתברר ויתאמת. כלומר, כדי להגיע אל האמת, אני צריך לעבור תהליך של ברירה. מה אני בורר? בורר אוכל מפסולת, ובורר את האוכל בתוך האוכל עצמו. נכון, הרי ללכות בורר בשבת זה לא רק כשאני לוקח את הפסולת מתוך אוכל. גם אם אני לוקח אוכל שאני לא רוצה, ומבחינתי הוא פסולת, זה פסולת, אני עובר ללכות בורר. בסדר? כל מה שאני לא רוצה, גם אם הוא אוכל מצד החפצה ומצד הגברה, אני לא חפץ בו כרגע, הוא נקרא פסולת מבחינתי על פי הלך. כלומר, את הלימוד, את הסוגיה הזאת של הקודש והחול, צריך ללמוד בצורה ארוכה. ארוכה, בעין. בצורה מבוררת. נכון? חז"ל אמרו שאת הסולת לקורבן המנחה, לפי המשנה, ניפו 13 פעמים. 13 נפות ניפוי אחר ניפוי אחר ניפוי אחר ניפוי, ברירה אחרי ברירה אחרי ברירה, עד שבסוף הגענו לסולת הנקייה, שאותה כבר אפשר להקריב על המזבח. בסדר? אז סוגיית הקודש והחול זה לא מה שנראה לי קודש הוא קודש, מה שנראה לי הוא חול הוא חול, יאללה בוא נעשה איזה מיקס, אנחנו הדרשה שלנו, החידוש שלנו, הקודש שבחול, יאללה מקדשים את החול. זה לא עובד בצורה כזאת. כן, איך אמר לי פעם מישהו? אחרי שהרב עובדיה נפטר, אז הייתה דקה דומייה לזכרו בטדי, ביאללה ביתר. איזה יופי, הקודש שבחול. דקה דומייה לרב עובדיה לפני משחק של ביתר. נו, מה אתם אומרים? זה פסגת שאיפת הקודש שבחול. לא, היו אנשים שאמרו את זה מאוד ברצינות. טוב, זה עדיף מאשר יהיה שם דקה לפני כן משהו אחר. אבל חבר'ה, לעשות פה סדר, מה קורה פה? לא אמרתי לא קשורים, ספורט זה דבר חשוב, לא דווקא ספורט תחרותי, זה נושא בפני עצמו. ספורט שאדם עושה, ספורט תחרותי זה יוון. זה לא יהדות. אנחנו ניגע בכל הסוגיות האלה. לכן אומר הרב, את הלימוד הארוך הזה, שרק בבירור הידיעה שלו, הלימוד צריך להיות ארוך, מדויק, מסודר, מיוחס יחסים נכונים. אנחנו צריכים כדי להגיע לאמת שלו, ברירה, בירור ידיעה, שרק בבירור הידיעה שלו, תלוי הוא הביאור, תראו איזה משפט, תלוי הוא הביאור של פתרונן של כל השאלות הקשות שבחיינו, הפרטיים והכלליים. כלומר, הרב כאן אומר משפט שאני לא זכור לי כרגע, שהרב אומר את הביטוי הזה על נושא אחר. מה שאני זוכר כרגע, רק על הנושא הזה, הקודש והחול, אומר הרב, בבירור של הסוגיה הזאת, אנחנו נענה תשובות לכל השאלות הכי קשות של החיים שלנו, בין כאנשים פרטיים, בין כאומה או כמין אנושי וכו'. אני חושב שזה נכון רגע, אם אנחנו נתרגם את זה לחיים שלנו. כישרונות, מקצוע, קריירה, מימוש עצמי, משפחה, פרנסה, לימודים אקדמיים, חוכמה, מידות, עירת שמיים, קידוש השם וכו'. כל הנושאים האלה, שזה בעצם מה שמקיף לנו את החיים, זה כל החיים שלנו, זה בעצם תלוי בבירור של הקודש והחול. מה אני עושה בשעה 5:30, בשעה 6 ביום שלישי? זה שאלה של קודש וחול. אני צריך לדעת מה זה קודש, מה זה חול. צריך לדעת להחליט נכון, אולי כרגע אני צריך בכלל לפעול פעולת חול. ולא פעולת קודש. דרך אגב, עוד לא הגדרנו בכלל מה זה קודש וחול. עוד לא הגדרנו. כרגע אנחנו מדברים על מושגים ארטילאיים כאלה. אבל קודם כל ברור שאנחנו צריכים לברר את הסוגיה הזאת כמו שצריך, בעומק וברוחב, בצורה מדויקת, וזה יפתור לנו את השאלות הקשות ביותר של החיים. האם אני צריך להיות במכון מאיר? אני צריך להיות באוניברסיטה? צריך ללכת לעבוד? עם מי אני צריך להתחתן? איפה אני צריך לגור? כל השאלות האלה זה לא שאלות מחוץ לבית מדרש, זה שאלות שהתבררו מתוך בירור סוגיית הקודש ויכול. אולי לחלק מהיושבים פה כרגע, שאני רואה גם חלק מהמסתכלים עליי, זה נראה להם תמוע, מה הקשר בכלל בין הדברים? אני אבוא למכון מירי, מכוח זה אני אדע איפה לגור, איזה מקצוע לבחור, מה זה רלוונטי אחד לשני? נראה בהמשך שזה מאוד רלוונטי. אז תלוי הוא הבירור של פתרונן של כל השאלות הקשות שבחיינו, הפרטיים כאדם וכמשפחה, והכלליים כאומה או כאנושות, כהיסטוריה. לכן אנחנו צריכים את הנושא הזה, את הלימוד הארוך הזה, אנחנו חייבים לבררו בירור אחר בירור, ברירה אחר ברירה, לדייק אותו, לשייף אותו, א' בספרות, קודם כל בהבנה, בתכנים, בעולם המחשבות, השקפת עולם, אחר כך בחיים, איך מגלים את זה בפועל, בכל מרכזי החיים שלנו, מרחבי החיים שלנו, בלא ערף, בלא שום התרשלות כלל וכלל, הבירור הזה הוא ידיעת הערך של הקודש ושל החול. טוב, קודם כל חשיבות הנושא, במה אנחנו הולכים לעסוק, אנחנו לא הולכים לעסוק בסוגיה צדדית, אנחנו הולכים לעסוק בהסוגיה, שבה בעצם נמצאים הגרעינים של התשובות לכל השאלות הכי קשות של החיים. הלאה. בייחוד, במיזוגם ובחיבורם. דרך אגב, מה ההבדל בין מיזוג לחיבור? מיזוג זה... אתה אומר טוב, אבל בוא נדייק את זה רגע. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה זה ודבק באשתו? מה זה ואתם הדבקים? היהדות תמיד דיברה על דבקות. מה זה דבקות? מה? או יהודה מקדם אותנו. רגע, מה זה להידבק?
זה להיות צמודים,
שעדיין יש... או, יופי. אומר אבירן, כן, אמרת לי. אומר אבירן ככה, להדביק משהו, או להדביק שני משהוים, זה לקחת את א', לקחת את ב', ולהדביק. עכשיו נגיד שהיה לי דבק פה סופר גלו, שלוש שניות. הוא לא ראה דבק, בסדר. הדבקתי. יופי. האם זה נכון לומר שיש לי כאן דבר אחד? לא, יש עדיין שני דברים. יש תעודת זהות, יש לוח שנה. פנקס כיס לוח שנה. אומנם הם עכשיו דבוקים, אולי אפילו לא יכול להפריד אותם יותר, אבל זה עדיין שניים. בסדר? על כן יעזוב איש את אביו ואמו, ודבק באשתו. כלומר, אני בדקתי, אחרי חדר איחוד, כמה אנשים יוצאים מחדר איחוד? שניים, בדקתי. לא אחד. אומנם רש"י בשם חז"ל אומרים, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, הרי בסוף יוצאים שני בשרים מחדר איחוד. הבשר אחד, מי הוא? הוולד. נכון. אז הוולד זה הבשר האחד שיוצא מהדבק. נכון. אז הוולד זה המיזוג של הדבקות שבזוגיות. איזה משפט. הדבקות הזוגית, כלומר, שניים שבעצם נהפכו למחוברים, לדבוקים, חיבור, אבל הם עדיין שניים, המיזוג של שניהם יצא אצל הוולד בדור הבא, לא אצלה. בסדר? אז דבקות, היהדות תמיד דיברה על דבקות בהשם, למה? כי גם כשאנחנו מתחברים להשם, מה המשך המשפט? אנחנו עדיין לא השם. אני לא הופך להיות הוא. זה הנצרות. בסדר? הנצרות הפכה את האדם לאלוהים. כן? אנחנו לא. האדם הוא לא אלוהים. לכן דבקות היא מצד אחד חיבור עמוק מאוד, יסודי מאוד, הייתי אומר מסיבי מאוד וכו'. מצד שני, זאת רק דבקות. למשל, בספר הכוזרי, הפילוסוף לא דיבר על דבקות, הוא דיבר על התמזגות. נכון? שהאדם מתמזג עם השכל הפועל. אם כן, מיזוג זה לא חיבור בין שני דברים שהם עדיין שניים, אף על פי שהם מחוברים ודבוקים, אלא זה כבר שניים שנהפכו לאחד. יפה. אם כן, יחסי קודש וחול, נעזור אלינו, יש בהם ממד של מיזוג, של חיבור, ויש בהם ממד של מיזוג. זאת שאלה חשובה. איזה ממדים יש בהם חיבור? רק חיבור. ואיזה ממדים יש בהם אפילו מיזוג? שאלה. אני לא הולך לענות על השאלה הזאת. אני רק אומר שנשים לב לביטויים של הרב. רק עוד טיפה, רגע, שנייה אחת ברשותך. הבירור הזה הוא ידיעת הערך של הקודם ושל החול, בייחוד במיזוגם ובחיבורם. יש הבדל בין מיזוג לחיבור. יש קודש וחול שהקודש יישאר קודש והחול יישאר חול, למרות שהם מאוד מחוברים, ויש קודש וחול, אנחנו צריכים לדייק את המשפט הזה, שכביכול יתמזגו כבר אחד עם השני. כן.
שכל ורגש.
זוג או התנגדות?
לא יודע, לא נושא השיעור. אתה כבר לא נעלב שאני אומר לא נושא השיעור. זה לא נושא השיעור, מה אני אעשה? שכל ורגש זה שני כוחות שונים באדם. אתה שואל, האם שכל ורגש יכולים להתחבר? מיזוג ודאי שלא. האם יכולים להתחבר? לא הנושא. התשובה היא לא, דרך אגב. כן.
לא?
ממש לא. ממש.
שכל
ורגש? זה שני כוחות הופכים, אבל זה ממש לא הנושא שלנו עכשיו. בדיני אמונה אנחנו נדבר על זה באריכות. כן.
ואישה אחרי שהם מתחתנים, מהצד הנשמתי שלהם יש שם מיזוג, מה קורה שם?
תראה, נכון. אתה אומר מה שהגמרא אומרת בסוטה. הגמרא בסוטה אומרת תחילת מסכת סוטה בית עמוד ב', שבעולם הנשמות, אני אומר את זה בסגנון שלי, בעולם הנשמות, הנשמה היא נשמה אחת. נכון? זכר ונקבה, לפי המקובלים, לפי פשט הפסוקים, היו בהתחלה מחוברים. הם היו שני צדדים, גב אל גב, אחור אל אחור, נכון? אבל הם היו שני צדדים של אחד. בסדר? לכן, בשיעור זוגיות, בעזרת השם נדבר על זה, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, אותו לשון יחיד. אם כן, האדם הוא אחד, לשון יחיד. זכר ונקבה ברא אותם, אותם לשון רבים. אם כן, האותו הנקרא אדם, הוא בעצם אותם המתגלה דרך זכר ונקבה. בסדר? נגיד שהבנו את זה, עוד נדבר על זה. בסדר? אז הייתי אומר ככה, האחד שהיה בגן עדן, סליחה, לפני הנסירה, הוא אחד שמורכב משניים שהם בעצם אחד. להגיד לך שאני מבין מה שאמרתי עכשיו? לא. אני באמת לא מבין, כי זה גן עדן לפני הנסירה. אנחנו חיים בעולם הזה, אני לא חיים בגן עדן, לא יודע. בעולם הזה, עכשיו, עוד לפני העולם הזה, אחר כך הקדוש ברוך הוא החליט משום מה לנסר, להפריד, לא טוב יודעתם לבדו, יסול עזר כנגדו, ויפל תרדמה, ואז הוא לוקח את הצד הנקבי מן האדם והופך אותה לאישה. ואז אדם ראשון חטא והגיע לעולם הזה, ואז קיבלנו זכר, או יותר נכון בלשון התורה, אדם וחווה, ובעולם הזה הם מתחברים שוב מתחת לחופה. ואז מתחילים את החיים מחדש, אבל בעצם, כמו שאתה אומר בצדק, הם חוזרים בעצם למצב הראשוני שבו הם היו בגן עדן. בסדר? אז הייתי אומר ככה. אז הזוגיות זה אחד או שניים? בעולם הנשמות זה אחד. בעולם הזה זה שניים. לכן בעולם הזה זה דבקות ולא מיזוג. ולכן על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. לא בהתמזג באשתו. דרך אגב, יש לזה הרבה השלכות מעשיות ממש. למשל, האם אשתי יכולה לצפות שאני אהיה היא? האם אני יכול לצפות שהיא תהיה אני? האם אני צריך לחשוב ולהרגיש את מה שהיא חושבת ומרגישה? שזה המון הפקמינות מאוד מעשיות, הדבר הזה. אם זה דבקות או התמזגות. אבל בואו נשמור את זה ליום חמישי. כן.
יחסים צריך להיות
ויתורים, אין מה לעשות. חס ושלום. ניפגש ביום חמישי, 2:15. בעזרת השם, אם אתה מעוניין. בסדר? טוב, רק רציתי להגיד שנשים לב לדבר הזה, שסוגיית קודש וחול היא סוגיה שיש בה מיזוג וסוגיה שיש בה חיבור. אנחנו עוד נדבר על זה, בעזרת השם. הלאה, בייחוד במיזוגם ובחיבורם בחיינו הפרטיים ובחיינו הכלליים, כלומר החיבור והמיזוג בין קודש לחול הוא לא רק בחיי היחיד, נקרא לזה בית מדרש, ועבודה, בסדר? נקרא זה, קביעות איתים לתורה שלי ופרנסה, בסדר? עירת שמיים וקריירה, זה לא רק בחיי הפרט, אלא כמובן גם בחיי האומה. מדינת ישראל, בוא נקרא זה כפשוטו, מדינת ישראל, איך אנחנו מגלים? קדושה במערכות החיים החומריות שלנו, קרי, פוליטיקה, צבא, כלכלה, תעשייה, בריאות, התיישבות, חקלאות וכו'. כל משרדי הממשלה, אלה הזרועות החומריות המעשיות, איך אנחנו יוצרים יחס של קודש בכל המערכות החוליות האלה? זאת שאלת החיים שלנו, השאלה הזאת. לא, לא יודע. לפי המשפט הזה, זה חיבור ומיזוג. לא יודע, אני לא יודע כרגע איפה הקווים עוברים. קודם כל, רק שנבין שסוגיית הקודש והחול היא הסוגיה שאם נפתור אותה, כמו שהרב כותב, נפתור את כל הבעיות בכל החיים שלנו, גם הפרטיים, גם הכלליים. בתנאי שנגדיר את הקודש כפי שהוא, את החול כפי שהוא, נקרא לזה כרגע הבדלה, ואז אחר כך נייצר את ההכללה על ידי א', חיבור, ב', מיזוג.
אני לא מבין את החשיבות,
למה
כל כך חשוב להפריד בין קודש לחול, וזה מה שבעצם יפתור לנו.
לא אמרתי שחשוב להפריד, חשוב שלושה דברים. א', להגדיר את מושג הקודש, להגדיר את מושג החול, ערך החול, ערך הקודש. ב' למצוא את היחס ביניהם בדברים שהם מתחברים ובדברים שהם מתמזגים. זה מה שאמרתי. כרגע לא, כי כרגע זה יהיה מאוד מופשט. עוד לא. בהמשך. בסדר? אני כן אולי רוצה לומר איזה משפט אחד. בסדר? משפט אחד, אני כן רוצה, אבל לא פעם, אני עונה עכשיו תשובה שהיא לא פרי את התשובה הזאת, כי זה משהו מאוד ראשוני. חזן אמרו, למשל דוגמה בגמרא במסכת שבת, אדם שנולד במזל מאדים, רק דוגמה אחת, אדם שנולד במזל מאדים, נעזוב עכשיו, יש מזל לישראל, אין מזל לישראל, נעזוב לסוגיות האלה. נגיד שהבנו מה הגמרא מתכוונת במושג מזל. אדם שנולד במזל מאדים, הוא שייך לאדום, לדם, ואומרת הגמרא יש לו שלוש אפשרויות. או שהוא יהיה מוהל, יעשה מזה דבר מצווה, או שהוא יהיה רוצח, יעשה מזה דבר עבירה, או שהוא יהיה שוחט, פרות, או נגיד רופא, יעשה בדיקות דם, יעשה ניתוחים. בסדר. מוהל, מצווה, איך נקרא לזה? קודש, יופי. רוצח, חס ושלום, תומה, איך נקרא לזה? חול, מה זה חול? זה הרבה יותר מחול. תומה וחולין, זה שני דברים שונים. אבל נגיד נקרא זה באופן יחסי חול, זה לא מדויק מה שאמרתי עכשיו. יפה. רופא, קודש או חול? כלומר, להיות אדם רופא שנמצא עכשיו בבית חולים חדר ניתוח, זה כמו מה שאתה עכשיו עושה לומד תורה? כן? יותר גבוה. מי אמר לך שאתה צודק? ותורה זה פיקוח נפש רוחני, זה עוד יותר, זה פיקוח גוף, זה פיקוח נשמה.
אבל אם עושה מפול לידי בן אדם, מפול לידי בן אדם יתעלת, ואין זמינו תורה. מה לי
שנשאר עם התורה? מי אמר שזה שאתה צריך להציל לו, רגע, מה שם כבודו? עמיאל. מי אמר שזה שאתה צריך להציל לו את הגוף, זה יותר, זה אומר שהגוף הוא יותר חשוב מהנשמה. אתה רוצה להזדעזע? אתה מבטיח לי שאתה מזדעזע מהדוגמה הבאה. פעם הייתי בשיעור לבנות. בעקבות הדוגמה הזאת התחילו בנות לפקוט. התחלתי גם אני לפקוט, סיפור אמיתי. דוגמה. משנה בבא מציע. בסדר? אביו ורבו טובעים בים. אתה הולך לים, חס ושלום, רואה אביך ורבך טובעים בים. את מי אתה מציל? אתה יכול להציל רק אחד, השני הולכים עוד כמה שעות להלוויה שלו. את מי תציל? אתה? למה? כי רבו מביאו לחיי העולם הבא, ואביו לחיי העולם הזה. אם אביו הוא רבו, זה גדר אחר. אבל אם אביו לא רבו, מציל את רבו והולך להלוויה של אביו. יפה. מי יקיים את ההלכה הזאת? זה יפה להגיד את זה בשיעור. יפה. הייתי בשיעור, פתאום בת אחת התחילה לבכות. שאלתי אותה, למה את בוכה? חשבתי, העלבתי אותה משהו. למה את בוכה? אומרת, אני פתאום מבינה שאני אלך להלוויה של אבא שלי או של אמא שלי ואני אציל את הרב שלי. טוב, זה ים נפרד, כן? אבל נגיד שהיא מצילה. התחילה לבכות, התחילו עוד בנות לבכות, התחלתי גם אני לבכות. פתאום הרגשנו מה זה אומר. כלומר, להגיד את זה כרעיון זה יפה. רגע, אבל בפועל. אז מה יותר חשוב? מי שבנה לי את הנשמה או מי שבנה לי את הגוף? מי שהביא אותי לעולם הזה או מי שהביא אותי לעולם הבא? שהביא אותי לעולם הבא. אז זה שאני מפקח את הגוף, אני מציל את הגוף, זה לא אומר שזה יותר חשוב מהנשמה. להלכה זה הפוך. סליחה?
כשאתה מציל את הגוף,
עכשיו אתה אומר, אני מתחיל להבין למה אני צריך להציל את הגוף, כי רק אם אני אציל את הגוף, שהיא הכלי, הוא הכלי להופעת הנשמה, אז אני אוכל גם להציל את הנשמה. יפה, אז הנה, אמר לנו אייל, הסביר לנו, זה שאני מציל את הגוף, אני עכשיו לומד תורה. רואה חס ושלום, אדם בסכנת נפשות כרגע. עוזב את הלימוד, הולך להציל אותו. אומר אייל, זה שאני מציל כרגע את הגוף שלו, זה לא כי זה יותר חשוב מהנשמה, מלימוד תורה. אלא כדי שהוא יהיה שייך להופעת נשמה, אני חייב להכין את הכלי, את הגוף. עכשיו, אני צריך עכשיו להציל את הגוף. הדוגמה ההלכתית שהזכרנו היא דוגמה טובה. הוא מציל את רבו ולא מציל את אביו. טוב, אם הייתי מזכיר את הדוגמה הראשונה במשנה, שעבדת רבו ועבדת אביו ועבדת מקודמת, עבדת רבו, הלך כדורגל לאיבוד לרבו ולאביו. למי מחזיר את הכדור? לאיזה עבדה הוא הולך לחפש עכשיו? של מי? של הרב שלו. טוב, זאת דוגמה מתונה. אבל ראה אבי ורבו טובים בים? או, זה לא כדורגל פה, זה משהו רציני. זה חיים ומוות. בסדר? טוב.
קודש והחול אנחנו עושים את זה כל מוצאי שבת.
מה זאת אומרת? המבדיל בין קודש לחול. אז מה אתה רוצה לומר במשפט הזה? שבעצם בכל ליל שבת, כלומר כניסת שבת, ובכל מוצאי שבת, אנחנו יוצרים את ההבדלה שבין הקודש והחול. זה מה שאתה אומר? לא יודע, אני לא אומר שאתה צודק. אני לא יודע. הוא אומר שבמוצאי שבת אנחנו אומרים המבדיל בין קודש לחול. לא יודע. צריך ללמוד מה זאת ההבדלה הזאת. תעשה לי את יחסת, תכתוב את השאלה הזאת, בהמשך נעביר את זה. יופי. האם במוצאי שבת, כלומר ממוצאי שבת עד ערב שבת הבאה, שישה ימים, אנחנו חיים בעולם של הבדלה בין קודש לחול, ואם זה ככה, אז מה אם בכלל אנחנו עכשיו עוסקים? אז מה אתה מדבר על חיבור ועל מיזוג?
כדי לקדש את השבת?
לא יודע, לא יודע.
בעצם הכל זה כדי לקדש את השבת?
לא יודע. כי אנחנו אומרים, היום אמרת, היום יום שלישי בשבת. אז היום לא רק יום שלישי.
זה לא באמת.
זה לא באמת.
השיר שהיום אומרים ביום שלישי.
אבל הנוסח הוא היום יום שלישי בשבת. זה הנוסח. הזוהר אומר, שבת מיני מתברכין כולה שיטה יומין. ממנו מתברכים כל ששת הימים. אז היום יום אחד בשבת, היום שני בשבת, כלומר מכוח שבת. טוב, עוד נדבר על זה. כן.
עושים הבדלה בקודש
לחול,
עושים הפרדה.
אוקיי, אז אתה אומר שיש הפרש בין המושג הבדלה למושג הפרדה. יופי, דרך אגב, יש ארבע הבדלות בהבדלה. המבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי ששת ימי המעשה, ובין אור לחושך. ארבע הבדלות. צריך להבין מה ארבעת ההבדלות האלה. מה היסוד של כל ארבע ההבדלות האלה. חבר'ה, יש עבודה. שיעורי בית. טוב, עוד טיפה. אז אנחנו צריכים לברר את המיזוג ואת החיבור בחיינו הפרטיים וגם בחיינו הכלליים, בייחוד הרב מדבר. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שלח את הרב קוק באותה תקופה שבה הופיעה הציונות, התחילה להופיע. וכמובן, כשאנחנו מדברים על קודש וחול, זה לא רק יחסי הפרט, בין קודש, היחסי הקודש והחול בפרט, אלא בעיקר יחסי הקודש והחול באומה, כמו שדיברנו מקודם. לכן, בייחוד בחיי התנועה הלאומית שלנו, שנתעוררה בתקופה האחרונה בצורה כל כך בולטת ומרעשת. אם אפשר לשאול שאלה. כשיצאנו מבית הקברות שנקרא גלות, אחרי 2000 שנות גלות, מה קיבלנו בגדול בחברה הישראלית? שסע, כלומר, הפרדה בין קודש לחול. כלומר, בוא נדבר על החול רגע. החול הלך לכיוון של אפשרות אחת, חס ושלום, התבוללות. אפשרות שנייה להבדיל לפלפי הבדלות, חילוניות. והקודש הלך לכיוון של חרדיות. נכון? כלומר, מה שקיבלנו כתולדה מ-2000 שנות בית הקברות של הגלות, זה קודש וחול, ללא קשר עד כדי מלחמה בין קודש לחול. אני מזכיר לכולנו שבמגילת העצמאות התנהלה במרכאות מלחמה. האם להזכיר שם השם במגילת העצמאות? המסקנה הייתה, ככה היה בפועל, שמה כותבים? צור. צור. מאן דאמר אחד, קטגוריית החול, צור מה זה? סלע, אבן חזקה. אז מה זה הצור? יחסים בינלאומיים, צבא, כלכלה, חזקה, חזקים. זה הצור. ומאן דאמר קודש, מה אמר, מה זה צור? אין צור כאלוקנו. וכו'. עד כדי כך, אנחנו צריכים למצוא רק כדוגמית, כן? אנחנו צריכים למצוא איזה מילה שתוכל לגשר על הפערים הנוראים בין נקרא לזה זרם החול לזרם הקודש שבאומה. עד היום אנחנו אוכלים את השסעים האלה. עד היום. חדשות של הבוקר, של אתמול, באיזה בית ספר בבית שמש, יום, לילה אחד הקימו איזה חומה בתוך בית ספר הנקרא חילוני, לאיזשהו אגף שיקרא חרדי. מלחמת עולם על החומה הזאת, על בת הספר האלה. מלחמת עולם. אתם לא שומעים חדשות. מלחמת עולם. חדש אתמול. כן, באמת, מה אני אצפה לך שהצבעתי? באמת. אשריך, ישראל. חשבתי שאתה הולך להגיד כיפת ברזל, נבלת. טוב, חבר'ה, בואו נעצור עוד דקה, רק נתייחס לשאלה. האם חיוב האדם לכבד את רבו חשוב יותר מכבוד אבי ואמו? שאלה מאוד רחבה, אפשר לפתוח שולחן ערוך יורה דעה, כבוד אבי ואמו, כבוד רבו. שם רואים כל מיני, הייתי אומר, התאמות, איתף א', וגם שונויות. בין כבוד אבי ואמו לכבוד רבו. בסדר? יש רבו מובהק, יש רבו לא מובהק, סוגיה, כן.
אבי ואמו זה בעשרת הדיברות.
לא הבנתי.
אחד
נכון, ואני השם אלוהיך, זה גם עשרת הדיברות.
נכון.
ואת השם אלוהיך תירא, דורשת הגמרא, כל עתין באו לרבות, אז מה עת בא לרבות? תגיד, השם אלוהיך תירא. מה זה העת, השם אלוהיך תירא? אמרו חכמים, עת לרבות תלמידי חכמים. אז בוא נקרא את הפסוק עכשיו. תלמידי חכמים, השם אלוהיך תירא. אז מי קודם, השם או תלמידי חכמים? תלמידי חכמים. טוב, קיצור, זה לא הנושא כרגע. אוקיי, רק עוד משפט אחרון. אז בייחוד בחיי התנועה הלאומית שלנו, הציונות החילונית, שנתעוררה בתקופה האחרונה בצורה כל כך בולטת ומרעשת, שהייתה נגד הקודש שבישראל חס ושלום, חייבים אנו לעקור את הטעות המצויה בשתי הקצוות, ואני חייב לומר את זה. שלצערנו הרב, הרבה פעמים כשאדם מגיע לבית המדרש, קוראים לזה כמשל חוזר בתשובה, הוא בטוח שהוא עכשיו צריך לעשות איזו הפרדה, כמו שאמרת בצדק, אייל, הפרדה טוטלית בין קודש לחול. הוא חוזר בתשובה, הוא בטוח שהוא הולך לוותר על כל החיים החוליים שלו עד היום. והוא בצדק אולי לא רוצה לוותר על חלק מהם, כי חלק מהם דברים חשובים. קודם כל יחסי משפחה, חברים, כישרונות, אולי חלומות, שאיפות, קריירה וכו'. רגע, אז הוא צודק שהוא לא מוכן לוותר, לפחות את הדברים המתוקנים שבכל זה. אז איך הוא מייצר את היחסים הנכונים? זה לא פשוט. אז אומר הרב, אנחנו חייבים לעקור את הטעות שמצויה בשתי הקצוות, בין הקצה שהולך אל הקודש ואומר, החול שווה אפס אפסים בריבוע, לבין הזרם, הכיוון שהולך אל החול, ואומר, ברוך השם, אחרי הגלות התפטרנו סוף סוף מהקודש הזה. מה אתה מזכיר במכתב המחד שלך את אלוהים? מה נכנס אלוהים לצהל עכשיו? אתם יודעים על מה אני מדבר, כן? כן או לא? זה רק משלים, זה משלים כל זה. לברר את הבירור, דוגמאות לבירור שאנחנו נמצאים בתוכו. לכן חייבים אנו לעקור את הטעות המצויה בשתי הקצוות. מחויבים אנחנו לברר ולהודיע את המציאות של שני הצדדים עלינו, ששני הצדדים הללו, סליחה, ביחד בחיינו, את אי האפשרות להכחיד, כלומר לבטל את אחד מהם או גם לעזוב את אחד מהם. וכולי וכולי, עוד משפט אחד, הקודש והחול יחדיו שני יסודות של חיים הם לנו, שניהם דורשים איתנו פיתוח והכנה נכונה, טיפול והשגחה וכולי וכולי. טוב, נמשיך בעזרת השם הפעם הבאה. חבר'ה, חשוב מאוד, בסדר? טוב, נא לשמור דפים, מי שרוצה את הדף אליו בשמחה, מי שרוצה שנשים בניילון ונשים פה גם טוב.